טוב, שלום לכולם. חייב להגיד שגם מי שוותיק פה וגם מי שחדש פה יכול להבין אחרי השיחה היפה של הנשיא שלנו פרופסור סוקניק מה מיוחד במרכז האקדמי לב. אני לא חושב שיש הרבה מוסדות שה נשיא האקדמי יפתח בדברים כאלה של קדושה, של תורה, שזה באמת מיוחד. אנחנו מתפעלים, והרב חדרי ואני תמיד מדברים באמת כאן על הזכות שיש לנו הובלה כזאת למעלה, שנובעת מתורה. אז יישר כוח, תודה רבה. ממש מרגש להיות כאן. בפתיחת הזמן. בהתחלה חשבתי להעביר שיעור עיוני בענייני שמיטה. אנחנו עכשיו הולכים להתעסק בענייני שמיטה. אני לא אעביר שיעור עיוני, אני אעביר יותר משהו אמוני, ונתייחס אחרי זה אם נוכל גם לענייני השמיטה. אני רק רוצה קודם כל לפתוח, זה שבאלול בית המדרש לומד שמיטה, זה דבר מאוד מיוחד. אתם יודעים, שמיטה וזרעים למדו במהלך ההיסטוריה, אבל אלפי שנים עם ישראל לא זכה ללמוד שמיטה, כשזה באמת הלכה למעשה אצלו, שזה חלק מההווי שלו. בשבילנו ללמוד שמיטה זה גם ללמוד תורה, זה גם למדנות וגם עיון, אבל גם התרגשות גדולה. אצלנו זה חלק מסימני גאולה. אנחנו פה, בארץ ישראל, במדינת ישראל, נמצאים במציאות של שמיטה לא יאומן, מרגש כל כך. ואני רוצה להגיד, אני מקבל כל הזמן שאלות מחקלאים כאלה ואחרים. אנשים עושים מאמצים, אי אפשר להאמין. זה לא דבר פשוט, לא דבר פשוט. לפעמים זה ממש, לא יודע, מישהו שהתקשר אליי אתמול, צריך לעקור מאיזה סיבה, 100 דונם של עצים, אפשר להאמין, 100 דונם של עצים, והוא יצטרך לזרוק אותם בפח, כי זה יהיה בשמיטה, וזה מורכב ממש, אנשים לוקחים על עצמם קשיים ואתגרים, ועושים אוצר בית דין ודברים אחרים, ממש ממש לא פשוטים, אבל מתחברים לשמיטה. ואני רוצה להגיד, וזה קצת קשור למה שאנחנו הולכים לדבר עכשיו, גם ציבור לא דתי לאט לאט מתחבר לשמיטה. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל מאז בריאת העולם, בוא נגיד ככה, מאז תרמת, כמעט אפשר להגיד בריאת העולם, אבל מאז תרמת לא הייתה שמיטה שלא רבו עליה. תמיד רבים בשמיטה. שמיטה קודמת, כמעט לא רבו. מי שלא מכיר את המריבות, לא שם לב, היה מחודש בפעם הקודמת. אבל כמעט לא רבו. ובעזרת השם, אני מקווה שבשמיטה הזאת עוד יותר. ואני חושב שיש התקרבות ממש, גם מצד ציבור דתי, גם לא דתי. בשמיטה הקודמת נתתי שיעור בכנסת על שמיטה. אחרי השיעור, חבר כנסת אחד ממש התלהב, הוא אומר לי, תשמע, שמיטה זה דבר מדהים, למה לא עושים את זה כל שנה? אמרתי לו, בעדינות, לא הבנת את השיעור, לא אמרת לו ככה, כן? כל הרעיון של שמיטה, שזה פעם בשבע שנים, אנחנו רוצים בדרך כלל לעבוד כרגיל ולעשות, פעם בשבע שנים, יש איזו התרוממות כזאת של כנסת ישראל, שמקום להתעסק בצבירת ההון, ובתחרות, ובמסחר הרגיל, המדינה מתעסקת בחסד, בתורה, ברוח, זה דבר מדהים, זה דבר מדהים. איך עושים את זה במציאות המודרנית, צריך לראות, אבל זה דבר מדהים. אז זה שאנחנו לומדים שמיטה, זה דבר מיוחד, שיכניס אותנו בעזרת השם אחר כך, גם לבבא מציעא, או כל אחד לפי מה שהוא לומד. ואני רוצה להגיד רק עוד דבר בתור פתיחה, אנחנו מנסים ללמוד בלימוד ישיבתי, עמוק, רציני, והדבר הזה אומר שכל אדם מנסה כמה שיותר להתאמץ, לא רק על הלימוד, אלא גם לזכור את הלימוד. אישה בערכה שמור נפשך מאוד ותשכח את הדברים, אומר בעל שולחן ערוך הרב, אם אדם שומע דברי תורה ולא מתאמץ לזכור אותם, יש כאן בעיה. יש כאן בעיה. כדי לזכור, זה אומר שגם מקשיבים טוב, אבל גם כל הזמן מנסים לסכם. מנסים לכתוב, אתם נמצאים בשיעורים, תסכמו, תכתבו. אני כל ימיי, מאז שהתחלתי בישיבה הגבוהה, הייתי מסכם כל דבר. את השיחות בשבת של ראשי הישיבה, הייתי כל השבת משחזר, שאני לא אשכח, כדי שמוצאי שבת אני אוכל לכתוב אותם. אתם רוצים לקנות תורה? תשקיעו, תסכמו, תכתבו, תסדרו לכם. יש כאן דפים שאני מקווה שלכולם יש אותם. אם אין אותם, הם נמצאים ליד הבימה. ואם אין אותם, זה גם לא נורא. אבל אפשר לקחת. אנחנו נמצאים היום בג' באלול. יום פטירת מרן הרב קוק זצ"ל. זה גם נמצא בקבוצה של בית המדרש, אפשר כל הכבוד. והדברים יהיו גם לעילוי נשמתו של הרב צוקרמן, שנפטר היום, שככה הוביל ולימד שנים רבות את תורת הרב קוק. הדברים של הרב קוק סביב השמיטה מאוד מרתקים ומאוד מעניינים מהרבה בחינות, אבל גם בצד המחשבתי, ספר שבת הארץ, כמובן מבחינה עיונית והלכתית, יש לו חשיבות כשלעצמה, אבל גם בתפיסה הפנימית של עם ישראל, של ארץ ישראל, שמרן הרב קוק זצ"ל. הרב קוק היה במצוקה קשה בעניין השמיטה ובעניין היתר המכירה. הרדב"ז היה חבר טוב של הרב קוק בוולוז'ין. הרדב"ז כותב, כשבצעירותי למדתי ממך, כך הוא אומר, תורה ויראת שמיים, כלומר הוא למד, ראה ברב קוק איזו דמות מאוד מיוחדת. מצד שני, הוא נלחם ברב קוק בעניין היתר המכירה. אבל לפני זה בואו נראה, הרדב"ז מגיע מנקודת הערכה מאוד גדולה, תסתכלו בצד ימין למטה. הרב קוק היה בהתחלה הרב של יפו והמושבות. והיה מישהו שהקים שחיטה ביפו, פתח שחיטה של עצמו. עכשיו זה בערך כמו הבלגן היום עם אולי יותר גדול, עם ההכשר של הרבנות הראשית, או של, כאילו, יש רב במקום, הוא אמור לתת את ההכשר. לא כל אחד יבוא ויפתח הכשר. פתחו שם כשרות, מישהו פותח שחיטה עם כשרות שלו ביפו. בדץ העדה החרדית בירושלים יצא להגנתו של הרב קוק. לא הבאתי זה כאן, אבל הם ממש מפרסמים איך אפשר לעשות הכשר, להעיז נגד רב גדול. דפקי השמי, הרב הגאון המפורסם, אורן הרב קוק, רב עיר הקודש יפו והמושבות, יוצאים להגנתו של הרב קוק. הרדב"ז ממש יוצא להגנתו, והרדב"ז היה באופן כללי איש עם קנאות, כך הוא כותב על עצמו, תסתכלו במקור הראשון רגע בדף, אומר הרדב"ז בהקדמה לספר שלו, מעודי הייתי בטבעי קנאי גדול, ובעת שראיתי שעמודי היהדות מתרופפים, ורוח הקרירות נשבת בעולי ישראל, לא יכולתי להתאפק, ויצאתי ברוח הקנאה בכל כוחי. הרדב"ז אומר, אני מקנא להשם, אני לא מוותר כשצריך, ובאמת, הרדב"ז רואה את הדבר הזה, וכאן בצד ימין למטה, הוא אומר, איך יעלה על הדעת שילחום זבוב קצוץ כנפיים, כלומר, אותו רב שרוצה לעשות הכשר, נגד הנשר הגדול, הגאון האדיר, דפקי השמי ותבל ומלאה, ואליו יהיה מדרושו, להעיר להם בתורתו, בצדקתו, בחוכמתו. ואז מספר הרדב"ז, אני הלכתי לרב קוק, אמרתי לו, אני הולך להילחם, נעשה מלחמה. אך כאשר עברתי דרך מחנם קודש ושמעתי שהמעשה אמת, ודימרתי עם הרב הגאון, האב עדין שלי, את הרב קוק אודות זה, הפליג אותי לדברים אחרים, ולא רצה לדבר אודות זה. והבנתי שזהו משום שיש לו חלישות דעת לטפל בזה. הרדב"ז רוצה להיכנס למלחמה, לעזור לרב קוק, והרב קוק לא רוצה מלחמה. לא רוצה, הוא אומר, תעזוב, לא נתעסק בזה. מאוחר יותר, כאשר הרב קוק מפרסם ומצטרף ליתר המחירה שנעשה לפניו על ידי הרב יצחק אלחנן ספקטור, הרדב"ז מאוד כועס, מאוד כועס. והרדב"ז כותב מכתב זועם לרב קוק, איך יכול להיות? איך יכול להיות שאתה מחזק את היתר המחירה? ואיך יכול להיות שאתה מחזק את אותם אנשים חופשיים, אותם אנשים לא דתיים שכל כך רחוקים, ונראה להם שאתה כמוהם, נראה להם שאתם ביחד, איך אתה, ואז הוא כותב לו שם, כשהיינו צעירים ואני למדתי ממך עירת שמיים, איך יכול להיות, כאילו מה קרה לך היום? והרב קוק עונה על זה באיגרת המפורסמת, באיגרת הקנה. והרב קוק אומר, תראה, אני לא יודע מה מצאת בי כשהייתי צעיר, אבל אם מצאת בי אז יראת שמיים, איך יכול להיות שעכשיו כשעליתי לארץ, יחלש כוחי? כבר לא יכול להיות, בארץ, ארץ ישראל, קבלים עוד עוצמה. אבל לגבי העניין עצמו, אומר הרב, מקור הבא כאן, אני אאמין עקבות גדולתו, גם רובם של החיצונים שמחבבים אותי, יודעים ומכירים שחס ושלום איני מהם ומהם, ושכרחוק מזרח ממערב רחקו מחשבותיי ודרכיי ממחשבותיהם ודרכיהם. אלא שבעל כורחם מוכרחים להודות שאני מלא ברוך השם בכל קרבי באהבת ישראל. הרב קוק כאן מלמד אותנו, אתה יכול לחלוק במחלוקת מלאה עם מישהו, אתה לא צריך להסכים איתו בכלל, אבל עדיין אתה יכול לאהוב אותו. עכשיו הדבר הזה, הנקודה הזאת היא מאוד חשובה, כי הרבה פעמים מרוב שאנשים באמת רוצים להיות נחמדים, הם מתחילים להתקרב ולהיות כמו אנשים אחרים. הרבה פעמים שאלו אותי, גם אנשים בוגרי מכון לב בעבודה שלהם, גם אנשים בצבא, אמרו לי, תראה, האם אנחנו יכולים קצת את הדיבור שלנו להפוך לדיבור יותר ישראלי? לעשות כל מיני דברים כדי להתקרב לאנשים ששונים מאיתנו. אז אני רוצה להגיד, מוריי ורבותיי, זה לא מה שיקרב. אם מישהו חושב שאם תדבר בשפה יותר נמוכה, יותר תהיה מעורה בתרבות החילונית, תתקרב, זה לא נכון. זה לא מה שיקרב. הדבר היחיד שיקרב זה מידות טובות ואהבה אמיתית. ולהפך, אם אתה ממשיך ודבק בדרך שלך, יעריכו אותך יותר. יעריכו אותך יותר, אתה הולך בדרך, אתה הולך בדרך השם, בדרך תורה ומצוות, אתה מסמל משהו גדול, אבל אתה מחייך, ואתה נחמד, זאת הדרך. והרב קוק במקור אחר אומר, קורא בא פה, האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. אבל אנחנו מוצאים את עצמיותה גם אחרי הביקורת היותר חופשית נקייה מכל מום. אומר הרב קוק, אנחנו אוהבים את עם ישראל אהבה גדולה. למרות זאת, אנחנו יודעים לבוא בביקורת, ויודעים להגיד דברים שהם לא טובים. אבל אנחנו זוכרים. זוכרים שגם אחרי הביקורת, כנסת ישראל וכל יהודי בפנימיות שלו נקייה מכל מום. וזאת נקודה נוספת, שאני רוצה טיפה להתייחס אליה. כולם מכירים את רב נחמן ברסלב המפורסם בריש פי בית, שאומר, כשאתה רואה אנשים שעושים כל מיני דברים רעים, במקום להסתכל ברע, תסתכל בדברים הטובים. תסתכל בדברים הטובים, בסוף באמת האדם יתעלה, ותסתכל גם הצליחה בדברים הטובים. מרן הרב קוק זצ"ל בכמה מקומות מדבר על הדברים האלה. אבל בדברי הרב יש עוד נקודה שעולה בהמון מקומות, גם בתחילת אורות התשובה וגם במקומות אחרים. לא רק שתסתכל קודם כל בטוב, בהתחלה תסתכל בטוב, אבל בסופו של דבר אתה תראה שגם אותם יסודות של רע בפנימיות שלהם, הם נובעים מנקודה טובה. ואנחנו צריכים לדעת, כנסת ישראל, יש בכל אחד משהו קדוש ואלוקי וטהור, וגם ההתפרציות השליליות, גם הן נובעות ממשהו טוב. זה גם מכנסת ישראל וגם בנו. למה כל כך חשוב לדעת את זה? אם אדם מסתכל רק בנקודות הטובות, אז הוא יגלה חלק מההופעה המיוחדת, האלוקית, באותו אדם. אבל הוא יגלה רק חלק. ולפעמים העוצמות הכי גדולות מתפרצות דווקא בדברים השליליים. ואם אתה יודע את זה, בסופו של דבר, את הדברים הכי הכי בעייתיים והכי שליליים, תצליח להעלות לטוב. בוא נאמר, לעשות את זה אצל כלל ישראל, לא יודע אם כל אחד מאיתנו יכול להצליח אצל כל אחד מישראל, אבל בטח בתוכנו. כל אחד יש בו נקודות טובות, יש בו נקודות רעות. ברור שאנחנו צריכים להסתכל על נקודות טובות, ולראות איך להעצים אותם ולחזק אותם, אבל צריך לדעת, גם הנקודות אצלנו שהן אולי שליליות, אולי לא טובות, גם הנקודות האלה נובעים מכוח אדיר. להפך, בדרך כלל הדברים הכי שליליים הם בעלי העוצמה הכי גדולה, ואם אתה יודע את זה, אתה מקבל כוח לתקן. אתה לא מסתכל על עצמך בתור אדם מסכן וחלש וחסר כוחות, איך נפלתי למצב כזה? אתה מבין, וואו, יש לי כוח, יש לי עוצמה. אם הצלחתי לעשות דברים טובים ואולי לא טובים, משהו בוער בתוכי, וכשאני אצליח להפוך את זה לטוב, גם אותם נקודות רעות פתאום יקבלו עוצמה אדירה וכוח אדיר לתקן ולעשות המון טוב בעולם. וכשאדם רואה את הנקודה הזאת ורואה את אותה נקודה טובה, יש משהו שמשפיע על כל עולמו. הרמב"ם במורה נבוכים חלק ג' שואל, פרק י' שואל, איך יש רע בעולם? קדוש ברוך הוא כולו טוב. הוא מביא שם בכמה פרקים את שאלת הפילוסופים. הקדוש ברוך הוא כולו טוב, אם הקדוש ברוך הוא כולו טוב, איך יש רע בעולם? והפילוסופים והרוח המוטעת שלהם הגיעו לכל מיני תובנות, אמרו, טוב, אם יש רע בעולם, סימן שהקדוש ברוך הוא בכלל להסתלק מהעולם, או כל מיני דברי כפירה אחרים. הרמב״ם טוען שהקדוש ברוך הוא כולו טוב, לא יכול להיות שיהיה משהו רע שיצא מעת השם. אומר הרמב״ם, לפעמים הקדוש ברוך הוא בוחר להסתלק. לא תמיד אתה ראוי להשגחה. לפעמים הקדוש ברוך הוא, אתה לא ראוי, הוא מסתלק. כשהוא מסתלק, אז יש רע בעולם. יש תשובות אחרות לשאלה הזאת, ויש תשובות מדיני המקובלים, והרב קוק, ואני לא נכנס לזה עכשיו. אבל הרמב"ם מלמד אותנו, ההופעה האלוקית היא הופעה של טוב. קדוש ברוך הוא, מי שרוצה להיפגש איתו, צריך לדעת, ההופעה האלוקית היא הופעה של טוב. מי שכל הזמן רואה רע בעולם, רואה רע בזה, רע בזה, רע בזה, כביכול, אין לו נקודות מפגש עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא נפגש עם השם. מי שאהבת השם נמצאת בקרבו, על כורחו הוא יחפש כל הזמן לראות טוב. הוא יחפש לראות טוב כי רוח השם בוערת בו, והקדוש ברוך הוא כולו טוב. הוא יחפש לראות את רוח השם באדם הזה, ובאדם הזה, ובאדם הזה, ביכולת. לראות את כל אותם נקודות טובות, זאת המשימה שלנו. עכשיו, כמו שהרב אמר קודם, זה לא אומר שאנחנו מתעלמים מהרע, לא אומר שאין רע, לא, אנחנו לא מתעלמים, אנחנו נאבק כדי שיהיה טוב בעולם ולמגר רע, ואנחנו יודעים את הנקודה הפנימית, והדבר הזה עוזר לנו להתחבר באהבה גדולה, ולאהוב כל אחד, גם אם אנחנו חלוקים עליו, ב-180 מעלות. ואני רוצה, את הנקודה הזאת לחבר לעניין קדושת שביעית. אנחנו קצת דיברנו על זה, אבל אני רוצה קצת לחדד ולהוסיף. אני לא צילמתי דף בעניין הזה, אז אני אגיד את נקרא מקורות מכאן, ורק מקורות קצרים. קדושת שביעית זה דבר מאוד מיוחד. מאוד מיוחד, שאין כמותו ושום דבר אחר. לא מצאנו שום קדושה שדומה לקדושת שביעית. אני רק רוצה להזכיר, עוד חודש, בעזרת השם, נוכל לקנות מלפפונים, עגבניות, פלפלים שנוצר בית דין. כלומר, עוד חודש נוכל לאכול קדושת שביעית, חיכינו לזה 7 שנים. זה כל כך מרגש, שלא יודע איך נצליח להחזיק את זה ביד, בלי שזה ייפול לנו מרוב התרגשות. להבין, אנחנו הולכים להתעסק בקדושה, ונדבר קצת על המהות של קדושת שביעית. קדושת שביעית זה דבר שאין לו אך ורע בשום דבר אחר. אם אנחנו מנסים להשוות לקדושות אחרות, כשאנחנו מנסים להשוות לאורלה או כלאיים למשל, אלה קדושות שאומנם נאמר עליהם הביטוי קודש, אבל זה דבר שלא ניתן לאכילה בכלל. פירות שביעית ניתנו לאכילה, פירות שביעית ויש להם קדושה מיוחדת. דבר נוסף שמיוחד בפירות שביעית, יש לנו עוד פירות קדושים. יש לנו פירות קדושים כמו מעשר שני. פירות קדושים. מעשר שני אנחנו יכולים לחלל ולהוציא את הקדושה. תגידו לי, למה פירות שביעית? זה לא כך. פירות שביעית אנחנו לא יכולים לחלל ולהוציא את הקדושה. אי אפשר להוציא קדושה מפירות שביעית. למה מעשר שני? אתה יכול להוציא את הקדושה ולהפוך את הפירות לחולין. בפירות שביעית אתה לא יכול, לא יעזור לך, לא יכול להוציא את הקדושה. אז לכאורה יש לנו כאן באמת תשובה מצוינת. יש הבדל בין קדושת שביעית ובין מעשר שני. מעשר שני, האדם יצר את הקדושה בפירות. הפירות היו חולין. האדם אמר ש10% זה מעשר שני. כיוון שהאדם יצר את הקדושה, הוא גם יכול להוציא את הקדושה. הבעיה בדבר הזה, זה באמת פירות של רווי. פירות של רווי זה הבעיה לדבר הזה. כי פירות רווי הם פירות שהקדושה היא קדושה מולדת. פירות רווי, לא אתה יצרת את הקדושה, שנה רביעית, הפירות קדושים מעצמם, ולמרות זאת, פירות רווי, אי אפשר לחלל. אני מבין, אבל האדם גם נטע את העצים של השמיטה, בסופו של דבר.
לעומת השמיטה של
קיימא, אוקיי. אוקיי, יכול להיות שזו חלוקה מסוימת, למרות שצריך לחשוב עד כמה באמת היא מהותית לעניין. יש לנו עוד דבר מיוחד בקדושת שביעית שלא נמצא בשום מקום אחר. וכך מבואר בגמרא בקידושין דף נ"ח. אם אתה לוקח רווי למשל, אתה לוקח כסף, ואתה אומר, הקדושה שברווי תעבור לכסף, הפירות הופכים לחולין, הכסף נהיה קדוש. אם אתה תנסה לעשות את זה בפירות אורלה, לא ברווי, באורלה, תגיד, אני מנסה להעביר את האורלה למטבע. לא יעזור לך. הפירות יישארו אורלה, והמטבעות יישארו חולים. בשמיטה יש דבר מדהים. בשמיטה, אם אתה לוקח פירות ומוכר אותם, או אתה אומר, הקדושה של הפירות תעבור לכסף, גם הכסף קדוש וגם הפירות קדושים. כך אומרת הגמרא בקידושין דף נ"ח. שני הדברים קדושים, אי אפשר להוציא קדושה מהפירות, והכסף נהיה גם הוא קדוש בקדושת שביעית. כלומר, קדושת שביעית זה קדושה שהיא תמיד נשארת, והיא מדבקת. היא עוברת הלאה, היא עוברת לכסף. עכשיו זה מזכיר חלק מהעניינים בקורבנות, גם בזה יש עולם שצריך לדון בו, אבל באמת חלק מהדברים דומים, חלק שונים, הגמרא שם דווקא מנסה לאמת בקורבנות, אבל חלק אולי דומה. יש לנו דבר נוסף לקדושת שביעית, שקדושת שביעית אפשר לאכול אותה בכל מקום. לעומת זאת, מעשר שני, נטע רווי צריך לעלות לירושלים. קורבנות צריך לאכול בירושלים. תרומה אומנם אפשר לאכול בכל מקום, אבל רק כהנים שהם חלק מהמקדש. קדושת שביעית זה הדבר היחיד שאפשר לאכול בכל מקום. כל ארץ ישראל. מה זה? לא מבין, מתאמינים. דבר נוסף, כל הקדושות שיש לנו, אתה צריך להיות טהור כדי לאכול אותם, כל הקדושות. קדושה השביעית, אתה יכול לאכול גם כשאתה טמא. אמנם יש דיון לגבי טומאת ידיים וכולי, אבל בשורה התחתונה אפשר לאכול פירות שביעית כשאתה טמא, וכל הטומאות כולם, כלומר גם נידה וזבה ושכבות את שכבת, זה, הכל אתה יכול. לא משהו, בטומאת מת כמובן, אתה יכול לאכול פירות שביעית. אז יש כאן דבר מאוד מעניין. מצד אחד, אתה יכול לאכול בכל מקום, אתה יכול לאכול בטומאה. מצד שני, הפירות האלה הם קדושה שלא עוזבת אותם. אי אפשר להוציא את הקדושה, ולא רק שלא עוזבת, אלא נדבקת בדברים אחרים. אני חושב שבאמת הנקודה שמייחדת את קדושת שביעית, מצד אחד, אפשר להגיד, תראה, זה קדושה יותר נמוכה, זה לא כמו קורבנות, נכון. אבל מצד שני, היופי שבה, שדווקא בגלל זה שאולי יש בה איזה משהו כביכול יותר ארצי, זאת קדושה שמתחברת למציאות. זאת קדושה שמגיעה לכל מקום. מצד אחד, אולי לא באותה עוצמה כמו קורבנות. מצד שני, קדושה כזאת, שבדרך כלל הקדושה מנותקת מהמציאות, אתה צריך לנסות לחבר אותה. כאן הקדושה היא בתוך המציאות, ואם נגיד את זה בצורה יותר חדה, בדרך כלל, כדי לקבל קדושה, אתה עוזב את הבית, עולה לירושלים, עולה למקדש, כל דבר לפי הקדושה שלו, ושם אתה אוכל בקדושה. כלומר, אתה צריך לצאת מהבית ולהגיע אל הקודש. בשמיטה, הקדושה באה אליך הביתה. בשמיטה, הקדושה מגיעה אליך הביתה. הקדושה מגיעה לכל מקום, מגיעה אפילו למקומות הטמאים, המקומות הלא שלמים. גם לשם מגיעה הקדושה, כל מקום מתמלא בקדושה, הבית מתמלא בקדושה, הקדושה מתפשטת לכסף, לכל דבר. זה דבר מדהים. זה דבר מדהים. אנחנו זוכים לקדושה שהיא ממש 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 מיוחדת, שבסופו של דבר, אם נגיד את זה בעוד צורה, במקום שאנחנו נלך לירושלים לקדושה, כל ארץ ישראל הופכת להיות קדושה בשמיטה. כל ארץ ישראל יש בה קדושה מיוחדת בשמיטה. יש הקבלה מפתיעה בין השמיטה ובין גן עדן. בגן עדן נאמר, ויאמר אלוקים, הנה נתת לכם את כל עשב זורע הזרע אשר על פני כל הארץ. בשמיטה נאמר, והייתה שבת הארץ. בגן עדן נאמר, לכם יהיה לאוכלה. בשמיטה נאמר, לכם לאוכלה. בגן עדן נאמר, ולכל חיית הארץ. בשמיטה נאמר, ולחיה אשר בארצך. בגן עדן נאמר, את כל ירק עשב לאוכלה. בשמיטה נאמר, תהיה כל תבואתה לאכול. יש כאן הקבלה שאומרת, בשמיטה כל המציאות של ארץ ישראל הופכת להיות מציאות של גן עדן. הופכת להיות מציאות גבוהה, מיוחדת. יש לזה הרבה השלכות גם בענייני שמיטה, בהלכות שמיטה, אולי גם בדמיון ובשוויון קצת בין אדם לבעלי חיים בנקודות מסוימות, כמו בגן עדן. יש הרבה דברים, אבל הדבר הזה מרגש אותנו. הדבר הזה מרגש כי זה אומר עוד רגע, חוץ מקדושת ארץ ישראל, אנחנו עוברים עוד קדושה, קדושה על גבי קדושה, הולכים להגיע לקדושת שמיטה, גם של ארץ ישראל, גם של שמיטה, וגם כשנאכל פירות של שמיטה, או ירקות של שמיטה. הקדושה הזאת, המציאות המיוחדת של ארץ ישראל, עוזרת לכלל ישראל, אבל עוזרת גם, לנו גם במובן האישי. אנחנו מנסים לראות, איך אנחנו בזמן הזה עובדים, איך אנחנו מנסים להתקדם, איך אנחנו מנסים להתרומם, זה הזמן של אלול, שעשרת ימי תשובה, אנחנו יודעים, כל אחד יודע את מצבו, כל אחד יודע שלא ברגע אחד אולי הוא קופץ ונהיה במקום הכי גבוה, אבל הזמן עכשיו הוא להחליט, לקבל החלטות, מה החלום שלי, לאן אני הולך, לאן אני שואף, שאדם ידע, יש בתוכו המון כוחות, יש בתוכו טוב אלוקי, גם ההתפרציות השליליות שלו, גם הן נובעות מדבר טוב, מכוחות אלוקיים, שאדם ירגיש, יש לי כוח, יש לי עוצמה, עכשיו אני מקבל החלטות, עכשיו אני מקבל החלטות להיות יותר טוב, עכשיו אני מקבל החלטות לנסות לראות מה המגמה, איך אני דבק בקדוש ברוך הוא, איך אני מנסה באמת לתקן את עצמי במידות, ביראת שמיים, בעבודת השם על כל גווניה, כל התחומים שכל אחד יודע בדיוק מה הוא צריך לתקן. הכוח של אלול הוא כוח אחד. הכוח של ארץ ישראל הוא כוח שני. הכוח של שמיטה הוא כוח שלישי. ככל שאנחנו מתמלאים בקדושה, יש לנו כוח. יש לנו כוח. צריך לדעת, השנה הזאת שנה מיוחדת. השנה אנחנו נצליח להתרומם יותר מכל השנים. נצליח להגיע לדברים שאף פעם לא הגענו אליהם. מכוח המיוחד הזה של ארץ ישראל והשמיטה, ומכוח זה שאתם נמצאים בבית מדרש, ומי שנמצא בבית מדרש המחובר לתורה, מקבל כוחות. ואני רוצה להגיד לסיום, כל מי שלומד פה, הולך להיות לו קשה. הולך להיות מאמץ, הוא הולך לעבוד קשה. בדרך כלל בעולם, יש עולם של ישיבה, ויש עולם של אקדמיה. לחבר בין העולמות, אבל לא לחבר בין העולמות על ידי זה שאתה הולך לאיזה מדרשה לשעה של שיעור, גם זה יפה. אבל לחבר בין העולמות על זה שמהבוקר עד הצהריים אתה שוקע בלימוד, אתה נמצא כל כולך, קם בבוקר, וואו, אני מנסה עכשיו לשקוע בתורה, להתחזק במידות, ביראת שמיים, זאת המגמה שלי. ויחד עם זה, אחרי צהריים, ללמוד לימודי אקדמיה לא פשוטים, ללמוד דברים קשים ויהיו מבחנים, לא פשוט. יש לכם משימה גדולה, אבל זאת משימה שאנחנו מאמינים בה. כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר, גם החול נובע מתוך הקודש. ואם הזכרנו את זה שבשמיטה הקדושה באה אלינו הביתה, אז גם כאן, באקדמיה. אדם שלומד באקדמיה ולומד בבוקר בבית מדרש, זה לא אותו לימוד. גם הלימוד באקדמיה הוא אחר, גם הלימוד באקדמיה או דברים אחרים שיעשה בחיים יוצאים מתוך תורה, מתוך קדושה, הכל אחרת, הכל אחרת. כל החיים מנווטים על ידי אור של תורה. אז בעזרת השם, שתצליחו ונצליח גם להתקדם בתורה, להתקדם ביראת שמיים, לגלות כמה שם אוהב אותנו, לקבל המון אור טוב, גם לראות את עצמנו באור טוב, אבל גם לראות כל אחד באור טוב. אני רוצה שלכל אחד תהיה מחלה, שהוא רואה מישהו, הוא חייב לחפש בו משהו טוב. הוא חייב לתת לו מחמאה טובה. תדעו לכם, מחלה הזאת, אם תצליחו להידבק בה, יהיו לכם חיים טובים. כל הזמן לחפש טוב. זה לא אומר שאנחנו לא מתקנים רע, כמו שאמרתי, אנחנו יודעים לתקן רע. אבל לחפש טוב, ושתראו את הטוב בעצמכם, את הטוב באחרים, שתצליחו גם בלימודי האקדמיה. ובעזרת השם, שביחד נוסיף, נתעלה, נתקדש, תהיה לכולנו שנה טובה ושמחה.